אתם מאזינים לתוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלו.
בטח אחרי גיל 40. זה חשוב לעצמות, זה חשוב לפיגורה, זה חשוב לחילוף החומרים. אבל השאלה, איך עושים את זה נכון? איך עושים את זה מותאם לגוף ולצרכים שלו שמה לעשות, משתנים אחרי גיל 40? שמי לינה מרים שלו, אני מטפלת הילרית, מרפא בקול וזמרת יוצרת. אני מתמחה בטיפול גוף נפש של נשים מעל 40. בתוכנית לינה פאוז אתמקד בכל האתגרים שנשים באמצע החיים פוגשות בדרך. התוכנית נועדה להנגיש ידע וכלים לניהול טוב יותר של התקופה הזאת, כדי שתהפוך להיות עבורנו שער לצמיחה ולהתפתחות. אני מארחת היום את ורד איס אפרים. אישה שהקדישה את חייה לתנועה בריאותית. טיפ אחד שלה הציל אותי מהתקפה חריפה של כאב גב. היא עזרה לחברה יקרה עם פריצות דיסק ובלטים מרובים. ורד היא מורה לתנועה בריאותית. היא מטפלת במגע בשיטת מחשבת הגוף. היא עוזרת לילדים, נשים וגברים להפוך את גופם למקור לעונג וגאווה. וואו. ורד מלמדת בסטודיו מעברים בחדרה, שהאמת היא סוד קטן, אני חוזרת משם עכשיו, אחרי טיפול מדהים שעברתי שלה. זהו, זכיתי, אני רק אומרת. אז יקרות, האם גם אתן מרגישות שאתן רוצות לחיות בכיף, והחיים לוקחים אתכן הרחק מחדר הכושר? אתן רוצות לנוע בחיים מתוך רוח והקשבה? אז הישארו איתנו. ורד, קודם כל, ברוכה הבאה. איזה כיף שאת פה.
ברוכים הנמצאים.
אני ככה, מהיכרות שלי עם נשים אחרי 40, יודעת לומר שיש שני סוגים, שתי תגובות לעניין הזה, שאוקיי, קצת התבגרנו, הגוף כבר לא אותו דבר. שני סוגים של תגובות. תגובה אחת היא להרים ידיים ולהגיד, טוב, יאללה, זהו, אני פדלאה, אני לא זזה, אין לי כוח, לא בשבילי. ויש את ההפוך מזה גם. יש את אלה שכאילו מתחרעות. יאללה, חדר כושר, יאללה, ריצות, יאללה, בלגן, וזה. אני רוצה לשמוע ממך, מה את חושבת על זה? על שני הקצוות האלה.
כן. קודם כל, באופן עקרוני, אני חושבת שקצוות הם פחות טובים לנו בחיים, להיות בקצוות. ואני בעד להכיר את הגוף שלנו. אני בעד... ככה?
כן, ושיהיה אלייך. עוד טיפה.
ככה?
בדיוק. ככה לדבר.
או, זהו, אז אני מסודרת גם עכשיו. אז אני באמת בעד להכיר את עצמנו, את הגוף שלנו. מה מתאים לו? מה אנחנו רוצות לעשות? והאם מה שאנחנו רוצות לעשות איתו, זה באמת מה שהוא צריך, מה שהוא יכול? זה מאוד תלוי במצב הגופני שלנו, ברגישויות שלנו, במינונים שאנחנו נבחר לפעול, ובמה לעשות איתו. והכי חשוב זה פשוט להרגיש, להתחיל לעשות משהו, ואם זה מרגיש לא נכון, אז לא להתעקש.
אז יש את הנשים האלה שיודעות מאוד ככה בהקשבה על הגוף, הן יודעות, ויש נשים שפחות זה באוטומט שלהן. אז כשאת אומרת, זה מרגיש לא נכון, איך יודעים שזה לא נכון?
זה מרגיש, כשזה מרגיש לא נכון, אז יוצאים מהשיעורים או מהפעילות עם כאבים, וזה לא עובר. זאת אומרת, זה לא אחרי שיעור אחד או שניים. פשוט זה באופן קבוע.
כן.
יש איזשהם כאבים או אי-נוחות בגוף. יש כאלה שאומרות לי שהן יוצאות משיעורים על ארבע. אז אפשר להבין את מצבן. אז אפשר להבין שזה לא מתאים לנו. ולהסכים לקבל, לחפש משהו אחר שכן מתאים. וכשמשהו מתאים, אז גם אנחנו רוצות לעשות אותו מאוד, כי זה עושה לנו טוב. מה זה עושה לנו טוב? אנחנו יוצאות מהשיעור במצב הרבה יותר טוב ממה שנכנסנו אליו, או מהפעילות הגופנית. מצב פיזי יותר טוב, מצב נפשי יותר טוב, אנרגיה יותר טובה. זה מין סימן כזה שאפשר...
אוקיי, נראה לי די... נתת סימן ברור. זאת אומרת, למרות שאני חושבת שרוב האנשים אולי יוצאים מכל מיני פעולות ספורט עם חוסר נוחות בגוף, זה כאילו כגיוון כזה. אבל את אומרת שאפשר אחרת. אבל האחרת הזה אנחנו תכף נדבר גם, כי את מביאה תנועה ממקום מאוד מאוד אחר.
כן.
אני רוצה קודם כל לשאול אותך, הרי יש הבדל בין אישה בת 20 נגיד, שעושה פעילות גופנית, לבין אישה בת 40, לבין אישה בת, בוא נאמר, 60. אז אם אנחנו ככה מדברות על הטווח גילאים הזה של 40 פלוס עד 60, מה מאפיין בעצם, איזה אתגרים נשים פוגשות בתקופה הזאת, מהניסיון שלך?
כן. אז קודם כל, יש הרבה יותר מצב כזה של כאבים במפרקים. כאבים, מפרקים זה אומר גם עמוד שדרה, גם מפרקי ריחיים, ברכיים, כתפיים, ויש לזה סיבה. כי בגיל המעבר, שאנחנו כבר בגיל 40 מתחילות להתקרב, ויש כאלה שהם כבר שם, מה שקורה, הרקמות הרכות שלנו, הרצועות, הגידים, הם במצב יותר נוקשה. יש יותר קולגן, פחות אלסטיות. ואז מרגישים איזושהי נוקשות, איזה מגבלות בתנועה, ומתחילים להרגיש שהגוף הוא לא מה שהיה פעם.
זה הרבה נשים אומרות. הגוף שלי לא כן, מה שהיה פעם.
כן, הוא לא מה שהיה פעם. קורה לו משהו. יש בעיות בקרקעית האגן, פתאום דליפות, צניחות מתחילות, צניחות של איברים פנימיים, רחם, שפוחית השתן, וגם זה נובע מהעניין הזה של השרירים הם כבר לא אלסטיים כמו שהם היו כשהיה לנו את האסטרוגן, והשחלות עבדו כמו שצריך. אז עכשיו השאלה, אז יש את המצב הזה. יש, כן. יש עניין של בריחת סידן מהעצמות, שגם צריך להתייחס אליו.
ומרגישים את זה כבר כזה בגיל נגיד 50, מרגישים את זה?
אפשר, כן. כשיש בריחת סידן, כן. זה מאוד כואב. זה תהליך מאוד כואב.
וואו, כן. באמת?
כן. כן.
אני חשבתי שבריחת סידן זה משהו שלא מרגישים עד שלא נשברת איזה עצם.
לא. זה תהליך שהוא כואב של עצם שבעצם התאים שלה מתפרקים ולא נבנים, זה כואב.
וואו.
וגם יש כל הבדיקות שבעצם שומרות שנהיה במודעות מה קורה לנו לעצמות. זה מאוד חשוב.
כן.
יש כל מיני גישות של טיפול, גם בבריכת סידן, אני יכולה עוד מעט לדבר על הגישה שלי.
זה היה מאוד מעניין לשמוע. כי זה באמת אחת הבעיות החמורות שיש.
כן, וזה מתחיל. זאת אומרת, וזה מתחיל, ואם לא מטפלים, אין מה שיעצור את זה. אין. זה פשוט איזשהו ניוון של העצמות שקורה. ויש מה לעשות. יש מה לעשות. אם את רוצה, אני אפרט לך עכשיו מה...
אז בואי באמת, אם כבר נגענו בנושא הזה, נתייחס רגע, כי זה בטח יעניין הרבה אנשים, כן.
אז קודם כל, אוסטאופורוזיס זה כבר המחלה, זה כבר הפתולוגיה.
כן.
לפני זה יש את התהליך שהוא עוד לא פתולוגי. זאת אומרת, זה מתחיל, ובאמת הבדיקות עוזרות
לגלות
לדעת, וכן, ו... ומה שמומלץ, יש דבר כזה שנקרא חוק העצם. כשעצם
יש לה עצמות חוקים,
יש
מסתבר.
יש חוק העצם.
אוקיי, מגניב.
כן, והחוק הוא, כשמאמיסים על עצם משקל, היא גדלה.
וואלה.
היא שומרת על המסה שלה, וכשלא, אז היא לא. נגיד מישהו שיש לו, ששבר את הרגל, והוא 6 שבועות בגבס, אז הרבה פעמים אפשר לראות הבדל בין רגל אחת לשנייה, כי העצם לא היה עליה משקל, והיא נהייתה דקה כזאת. זה קורה.
כשאת אומרת משקל, את מתכוונת משקל שנושאים, או גם משקל של, נגיד שעולים במדרגות, זה גם משקל?
כן.
אוקיי.
את הולכת על הרגליים, יש משקל הגוף, יש גישות שדוגלות בלהמיס משקל מעבר למשקל הגוף.
כן.
כי צריך להמיס משקל, אז למה לא כמה שיותר? אני לא בגישה הזאת, כי אני יכולה להסביר שמספיק לנו את משקל הגוף. אם אנחנו נעמיס עוד יותר משקל, לדוגמה, השבוע הגיעה לי אישה עם כאבי גב מאוד חזקים, כי אמרו לה ללכת, בגלל האוסטאופורוזיס,
כן.
ללכת ולשים על הגב תיק עם שתי...
משקולות.
לא משקולות, בקבוקי מים.
אה, אוקיי.
של 2 ליטר, זה 4 קילו.
או.
עכשיו, אז נכון שמבחינת העצם זה סבבה.
כן.
אבל מבחינת הגב שלה, שגם ככה הוא לא מי יודע מה, ויש קצת בלטים ויש קצת כאבים, זה משקל גדול.
כן.
אז אני לא בעד לטפל במערכת אחת בגוף, ואת השנייה פשוט לשכוח. נכון שיש רופא לזה ורופא לזה ולזה, אבל אני בתור אחת שמטפלת בגוף, ואני רואה את עצמי הוליסטית מהבחינה שאני רואה את כל הגוף,
כן.
אז אין טעם לטפל במערכת אחת, ופשוט להזניח או לפגוע בשנייה, כי אז אין איכות חיים. מה עשינו בזה שיש עצמות חזקות, אבל הגב כואב, אי אפשר לעשות הרבה דברים שרצינו.
אוקיי, אז מה כן? את אומרת שצריך להמיס משקל
כן.
על העצמות.
ואז מה שכדאי לעשות, זה להמיס משקל בכל מיני מצבים. לדוגמה, אם אנחנו עומדות, יש משקל יותר על הרגליים, על מפרקי הירכיים. אם אנחנו בעמידת 6, על ברכיים, ידיים, כפות רגליים, אז יש יותר משקל גם על הידיים. וזה לא רק שאנחנו נמצאות ולא זזות שם, אלא אנחנו עושות כל מיני תנועות, שפעם המיסות יותר על ימין, פעם על יד שמאל, פעם על רגל, פעם... זה משתנה. אם רוב משקל הגוף הוא על יד ימין, יש עליה יותר משקל משמאל. בתנועה הבאה זה יהיה הפוך. וככה בעצם אנחנו עוברות על כל העצמות. אם אנחנו שוכבות על הגב, יש יותר משקל על עמוד השדרה. אז כל המעברים האלה בין המצבים, זה מה שאני בעצם עושה בשיעורי מחשבת הגוף, הם גורמים לזה שכל הגוף כל הזמן, כל העצמות יקבלו את המשקל שהן צריכות. ואז אנחנו מסודרות מהבחינה הזאת.
אני מבינה שבשיעורים אצלך אין איזה מאמץ, זה לא כמו ללכת לחדר כושר, אין מאמץ מאוד קשה, אנשים לא מתאמצים, לא יוצאים מזיעים מהשיעור.
נכון.
ואת יודעת, השאלה הראשונה והכי אולי כזאת נאיבית שאני אשאל, אבל היא בטוח שאלה שעולה כן. אצל הרבה נשים, רגע, זה מספיק? זה כאילו... לאורך זמן, אם אני עושה רק את זה, רק תנועות כאלה שהם לא, הם כמו, כאילו, אני לא אגיד זה כמו יוגה, כי זה מאוד שונה, אבל כאילו, תנועות שהם לא...
רכות.
רכות יותר, וזה זה מספיק לגוף שלנו בעצם בשביל להיות חזק, בשביל העצמות שיהיו.
אז מה שאני אומרת ככה, כל גוף הוא אחר. ואנחנו צריכות להתאים את מה ש... מתאים לגוף שלנו, תלוי באיזה מצב, תלוי באיזה גיל ובאיזה מצב, ומה עשינו לפני. אם באה אליי מישהי שהיא 40 שנה לא עשתה כלום עם הגוף שלה, אני לא אמליץ לה ללכת לחדר כושר, אני לא אמליץ לה לרוץ. לא. אבל אם יבוא או תבוא מישהי שכל כל החיים שלה פחות או יותר עשתה איזושהי פעילות, אני אגיד לה שבגלל שהיא עכשיו בגיל הזה, ויש לנו את כל מיני עוד סכנות, כמו שדיברנו גם על טווח תנועה של מפרקים שנהיה כזה, הכל נוקשה, גם קרקעית האגן, גם אוסטופורוזיס, ועוד מערכות שנפגעות כתוצאה מהאסטרוגן שכבר אין לנו, או יש הרבה פחות, אז כן אני אגיד לה שפעילות גופנית כמו שאני מציעה רכה, זה הבסיס. אם היא תרצה אחרי זה לעשות עוד משהו, אני לא שוללת. הליכות, שחייה, גם אם היא תרצה לרוץ. אבל הבסיס שיהיה לה, בסיס טוב, שהיא כבר תהיה ממש יכולה להתחבר לגוף שלה, להקשיב לו. להקשיב מה עולה ממנו. ולדעת את המינון המתאים לה, מתי להעט, מתי להפסיק. לעשות הכנה לפני הפעילות שלה. הכנה גופנית. ובסופו, בסוף הפעילות, לעשות איזשהו שחרור, והכל בהדרגה, אז יכול להיות שאפשר. אבל מה שאני אומרת, שהפעילות הגופנית במחשבת הגוף, היא יכולה להספיק, ועוד פעם, תלוי מה עשית קודם, כן. ומה יש לך עכשיו. אם יש מישהי עם פריצות, או פריצות דיסק, או החלפת ירך, או כל מיני בעיות גופניות שהן בלתי הפיכות, וכדאי לשמור על המצב, זה תחזוקה מצוינת. מעבר לזה, זה תלוי. מה עושים, כמה מגוון. אני מאוד הייתי ממליצה לגוון. לא לעשות את אותה פעילות המון זמן, מחשבת הגוף והשיעורים עצמם בנויים בגיוון, אז אין בעיה. אבל, אבל לדוגמה, סתם, רכיבה על אופניים, או ריצה, או צחייה, זה בסך הכל אנחנו עושים את אותם תנועות כל הזמן.
ולמה זה לא טוב? הרי יש מלא אנשים שזה מה שהם עושים. עושים נגיד ריצה, אז הם כל יום עושים לרוץ, ומרתונים של קילומטרים על גבי קילומטרים, והם טוענים שזה מדהים לגוף שלהם, והגוף שלהם כאילו חלקם, כן, אני לא... טוענים שזה וואו, וזה ממש עושה להם, ואדרנלין, וואו.
נכון.
אז למה זה לא טוב?
מבחינת המבנה הפיזיולוגי שלנו, כשאנחנו עושים את אותה תנועה כל הזמן, והיא עובדת באותו מישור על המפרק, כל הזמן, תחשבו, או תחשבים ציר של דלת, תפתחי, תסגרי אותו, כל הזמן. תפתחי, תסגרי את הדלת, בסוף הציר נשחק. זה מה שקורה לנו בגוף. אז יכול להיות שאותו אדם שמאוד נהנה, או אותה אישה, היא לא מיד מרגישים את זה. אבל בסוף זה איזשהו נזק בלתי הפיך, שקורה לטווח, אני מסתכלת לטווח הארוך. כשאני רואה מישהו שבא אליי, מישהי, אני אומרת, רגע, מה יהיה עם האישה הזאת? עוד 5 שנים, עוד 6 שנים. איך הגוף שלה יגיב? וזה נזקים בלתי הפיכים. אי אפשר חוץ מלהחליף מפרק, קשה לתקן, זה פוגע מאוד באיכות החיים. אז אם כבר עושים פעילות, אז לגוון. גם לרוץ, לשחות, לרקוד, שזה יהיה מאוד מגוון. זה אני מאוד ממליצה.
אוקיי. מה הסוד של השיטה הזאת? מחשבת הגוף. קודם כל, זה שם מאוד מיוחד. ואת... בעצם לומדת ומלמדת את השיטה הזאת 36 שנה?
לא, 36 שנה. מאז שפתחתי את הסטודיו.
30 שנה, זאת אומרת, זה כנראה יש שם משהו, יש שם איזה סוד, אם נשארת שם כל כך הרבה זמן. כן. מה הסוד?
הסוד הוא שאת לומדת להבין את הגוף שלך. כיצד הוא פועל תוך כדי תנועה, לא מזה שמרצים לו עליו.
כן.
אלא מתוך החוויה התנועתית וההנחיה של המורה, שלי, במקרה הזה, את מבינה מה עובר על הגוף שלך, למה בצד הזה יותר קל לך, בצד הזה יותר קשה. מבינה את החוקיות שלו, את השפה שלו, את שומעת אותו כבר, ואז את יודעת לנהל אותו. כמו שאנחנו לומדים לנהל כל דבר, כדאי לנו ללמוד לנהל את העסק, את העסק שלנו, והעסק שלנו במקרה הזה, זה הגוף. לנהל אותו, לנהל את הכאבים שלו. ואנחנו מפעם לפעם מוצאים כל שיעור, אני מלמדת כאמור מעל 30 שנה, כל שיעור אני מביאה איזה משהו חדש, איזה תובנה חדשה, איזה חיבור חדש בין עברי הגוף, איזה תחושה חדשה שלא הרגשנו קודם. וזה מה שמושך. מה שמושך זה העניין הזה, שזה מאוד, שיעורים מאוד יצירתיים, מגוונים, ולא חוזרים, זה לא סטים של תרגילים. זה לא חוזר על עצמו, זה מין רצפים של תנועה, וכל פעם את מרגישה את הגוף ממקום אחר, ואת פשוט מתאהבת בו, כל פעם מחדש, ואת מקבלת אותו על זה שהוא מתבגר, על זה שהוא בגיל מעבר, ועל זה שיש כאבים. את לומדת איך לנהל את הכאבים, להרגיע. זה גם נותן המון ביטחון.
תסבירי לי מה זה אומר לנהל את הכאב.
אני אסביר. כשכואב, נגיד בישלת המון.
כן.
כואב לך, אגב כן. התחתון.
ספרי לי על זה. 5 שעות מול המטבח ואחרי זה זהו. אני נשכבת על הספה ואז אני אומרת לילדים, תשים צלחות, תוריד את הזה, לא חל לזוז.
בדיוק. במקום שאת תשכבי על הספה ותגידי לילדים, תעשה את זה, זה, את תשכבי.
בכיף.
לא, כואב לך. כואב.
כן, אוקיי.
אבל את כן, תדעי מה לעשות, איזה תנועות לעשות כדי להקל על עצמך. את כבר מכירה מהשיעורים, וואי, זה עושה לי טוב, וזה עושה לי טוב, ועכשיו אני צריכה את זה. ואז זה נקרא לנהל כאב, זה מקל מאוד, זה ממש תנועה שחלק מהתלמידות שלי אומרות לי, היא מרפא. היא מקלה עד כדי שכבר לא כואב להם, והן יכולות להמשיך. להמשיך לבשל או לעשות מה שהן רוצות, זה נקרא לנהל. זה נקרא עכשיו, אני אגיד לך, אנחנו יושבות שתינו רגל על רגל.
נכון.
רגליים שלובות.
כן.
ואני כבר מרגישה שזה לא נוח לי.
נכון.
ואני כבר מרגישה שאני רוצה להחליף את השליבה. זה כבר במודעות שלי, הגוף אומר לי, ורד, את יותר מדי זמן כבר במצב הזה.
נכון.
תחליפי. זה נקרא להקשיב לגוף, להבין את השפה שלו ולנהל. עכשיו, אם אני אשאר המון זמן באותו מצב, בטח אני אקום מכאן עם קצת איזה אינוחות. אבל אם אני כל פעם אשנה את הישיבה, זה בעצם כמו נותן מנוחה עכשיו לחלקים אחרים בגוף שקודם עבדו. עכשיו החלפתי, אז אוקיי, אז עכשיו חלקים אחרים עובדים ואלה שעבדו משתחררים. זה בעצם לנוח תוך כדי תנועה.
המשפט הזה, לנוח תוך כדי תנועה, אני חושבת שצריך להוציא עליו סטיקר. אני מציעה שתוציא סטיקר.
כן.
אני חושבת על כל אנשים, את יודעת, אני מקשיבה לך, ואני מדמיינת בראש שלי, את יודעת, את אנשים שאני מכירה, את הלקוחות שלי, כמה מאיתנו נמצאות באיזושהי מודעות לגוף. אני חושבת שרובנו, רוב האנשים, נמצאים בדי אפס מודעות לגוף עד שהוא מתחיל לכאוב. זאת אומרת, זה, אז אנחנו מודעים. ואנחנו יכולות לשבת כל היום מול המחשב בעבודה, ולא לשים לב שכאילו נתקענו באיזה, אני שמה לב על עצמי, כמה פעמים אני נתקעת באיזה תנוחה, ואתה אומר, אני מרגישה את כל הגוף שלי מקובץ, כי אני במתח על איזה משהו, וכאילו... וכמה פעמים אני חושבת שהרי אף אחד לא לימד אותנו להקשיב פנימה, זה לא תרגולת שמישהו הרגיל אותנו.
זה לא בתוכנית הלימודים.
לא בתוכנית הלימודים, להפך.
נכון.
אני חושבת שרק כל הזמן מכוונים אותנו להקשיב החוצה.
כמה שיותר, ותסתכלו על זה ותראו כמה שיותר, איך פעם אתה תוכנית ספורט, מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר. זה מה שנחשב.
נכון. ואם אני הולכת, נגיד, לחדר, לרובי, לריצה, לקבוצת, לא יודעת מה, התעמלות וכו', אז הרבה פעמים, אני אסתכל על השכנות שלי, אני אראה שהן עושות יותר, ואז אני אכפה לגוף שלי גם, כי אני מרגישה מה, אני כזאת פדלה וזה. את מדברת פה על כאילו, על 180 מעלות הפוך מזה.
נכון, אבל זה לא אומר שזה לא קשה. קודם כל, הסוג עבודה הזה על הגוף הוא איטי. לעבוד לאט זה קשה. זה לא, את לא משתמשת במנופים, בתנופה, אלא רק מכוח השריר. אם את עושה, את מכירה בטח את התנועה הזאת של שרירי בטן שעושים סיט-אפ.
כן, כן.
אז אם עושים את זה מהר, אז עזבי שזה הורס את הגב, כן. אבל זה גם יותר קל מאשר לעשות את זה לאט, ולשהות לא בקצה של התנועה, קצת לפני, לנשום, לעצור שם, ולאט לאט לרדת, זה דורש הרבה יותר שליטה גופנית וכוח. אז אנחנו עובדים לאט, אנחנו עובדים עם ה... זה לא שלא עובדים עם השרירים. מי שיוצא מהשיעור הוא מרגיש שהגוף שלו עבד. זה לא כזה... לא. הגוף עובד,
okay.
אבל בצורה מאוד מדויקת לכל אחד. אף אחד לא מסתכל על השכן ואומר, זאת עשתה יותר, זאת עשתה פחות. אני גם מאוד מעודדת להקשיב לגוף. ואם אני רואה תלמידה שעצרה, ואני ניגשת אליה, והיא אומרת לי, מספיק לי? אמרתי, עשיתי את שלי. עשיתי את שלי כי היא יודעת שעכשיו מספיק לה.
כן.
תלמידה מצטיינת אצלי.
וואו.
כן.
מדהים.
כן.
את יודעת, מתוך כל מה שאני מכירה על התקופה הזאת של גיל 40 לכיוון ה-50, לכיוון הזה של גיל מעבר, זה מרגיש לי משהו כל כך מדויק דווקא לתקופה הזאת, כי היא בעצם, התקופה הזאת מזמינה אותנו להתבונן פנימה.
לגמרי.
וזה נשמע שיש פה משהו שהוא מאוד מסונכרן עם הצורך הזה. ואני רוצה לאתגר אותך ולבוא דווקא ממקום של מישהי שבסדר, אני את קנית אותי כבר, אני אגב מתחילה שיעורים אצלך, החלטתי עם כל העניין הגב שלי, אבל אני חושבת על מישהי שנגיד רגילה לדברים יותר שיותר, בוא נאמר, איך אני אגיד את זה?
אינטנסיבי.
מעוררי אדרנלין, אוקיי? ולבוא לשיעור כזה שהוא מאוד איטי ומאוד כזה יכול להיות בשביל להרגיש משעמם אולי, או לא מספיק מאתגר, או לא מה שהיא רגילה.
כן.
איך מתמודדים עם כזה?
אני אגיד לך.
אוקיי.
היום אני יודעת להגיד, אם שואת אותי לפני 30 שנה, לא הייתי יודעת מה להגיד לך, בכנות.
כן.
היום אני יודעת להגיד לך כזה דבר. זה מאוד, אני מאוד סומכת על עצמי שאני לא אשעמם, בהנחיה שלי, באתגרים הגופניים שאני אתן בשיעור, בהפתעות שאני מכינה. אני דואגת שאני לא אשעמם באיך שאני מכוונת אותם להקשיב לגוף שלהן. הרי בסופו של דבר, אנחנו הכי מעניינים את עצמנו.
נכון.
אנחנו זה הסיפור הכי מעניין של עצמנו.
לגמרי.
עכשיו, אני קוראת איזה שעת קסם. שעת קסם, להיות עם הגוף שלך, ממש להיכנס פנימה, להרגיש נעים. אני מבקשת להרגיש נעים בתנועות. לא הכי חזק, לא שורף, לא רועד. לא, נעים. מתי ביקשו מאיתנו להרגיש נעים עם הגוף שלנו בשיעורי ספורט?
בסקס אולי.
בסקס. וגם בגיל המעבר אני גם לא יודעת.
כמה זה נעים, את אומרת.
כן. אבל להרגיש נעים בהתעמלות, הנשים יוצאות ואומרות לי, וואו, כאלה חדשות.
כן.
אוי, הגוף שלי היה רעב לתנועות האלה.
וואו, וואו, איזה אמירה.
כי התנועות נובעות לא סתם. זה לא סתם. אני בונה שיעור לפי הגוף, לפי איך שאני מכירה את הגוף. לפי איך שאני מכירה את מה אנשים עושים עם הגוף ביום יום ומה חסר לו. לפי זה אני בונה את התנועות, ובאמת זה תנועות שמאוד מאזנות את מה שאנחנו עושים ביום-יום.
את סיפרת לי משהו שהדליק אותי ממש, שאמרת שאת לפעמים לוקחת השראה מכל מיני דברים לשיעור, שזה ממש, זה משהו שבחיים לא שמעתי.
כן, שיעורי מחשבת הגוף, אין שיעורים בנויים, נגיד בפלדנקרייז זה שיעור השעון, או יש כל...
כן.
שיעורים כאלה, או בכל מיני שיטות יש רצפים שהם ידועים, קטות, או איך, איך כן, שלא קוראים נכון, לזה בכל... בשיעורי מחשבת הגוף אין. זה פתוח ליצירתיות. ואז אני לוקחת באמת השראות אם אני נמצאת בהופעת מחול, או אם אני נמצאת במוזיאון ורואה איזה פסל או איזה ציור, ואני אומרת, וואו, הייתי רוצה להביא את האנשים לתנוחה הזאת. אז אני לא מתחילה את השיעור עם התנוחה, אלא אני בונה תנועה אחרי תנועה אחרי תנועה, עד שהם עושים את התנוחה. או אני רוצה להעביר אותם איזשהו מעבר מסוים. זה גם איזה מעבר, נגיד, משכיבה על הגב לישיבה, או לעמידה. יש המון אפשרויות איך לעבור. וככה אני גם מעשירה אותן, ואם הן יושבות על הרצפה עם הנכדים או ילדים, יש להם המון אפשרויות איך לקום. והכל זה בעצם מעבודה של יצירתית, שאני מאוד אוהבת אותה. פשוט לחבר.
זה נשמע מדהים. אני זוכרת שהייתה לי חוויה כזאת ש... פעם ראשונה זה היה מאוד עוצמתי, שבאנו, אני חושבת באיזה פסטיבל או משהו כזה, באיזה בוקר, ושמו מוזיקה, ואמרו לנו, עכשיו פשוט תנו מתוך הצורך של הגוף, כאילו, תנו לגוף כזה להוביל אתכם בתנועה. זה היה לפני הרבה שנים, אבל אני זוכרת את תחושת החופש שפתאום הרגשתי, שכאילו אף אחד לא אומר לי איזה תנועה, אלא פשוט אני באמת יכולה רגע לעשות את מה שאני בכלל מתפנה לשאול את עצמי מה הגוף שלי עכשיו בדיוק. רוצה לעשות, איזה תנועה הוא בא לו לעשות. נכון. ויש משהו מאוד יפה בעיניי במקום הזה.
נכון, אבל כשהתלמידה של מחשבת הגוף, אחרי שלמדנו איזשהו רצף, אני כן יכולה להגיד, עכשיו תחברי מכל מה שעשינו,
כן.
תעשי איזשהו חיבור שלך.
שלי.
אבל okay. מהאבני בניין שהנחתי בפנייך כן. בשיעור הזה.
לא זה כמו כאילו למדנו מילים, בואי תחברי
כן,
משפט.
כן, תחברי כזה. משפט, סיפור. אבל עד שמגיעים למקום הזה, אז כן, זה כאילו מובנה מאוד, כי זה מאוד מדויק. ההנחיה מדויקת, והמשתתף, המתעמלת, היא צריכה לעשות... את התנועה המדויקת, זה מדויק. אבל בתוך הדיוק ובתוך זה יש המון חופש.
חופש.
כמה לדייק, כמה נעים לי, כמה לפתוח, כמה לסגור, כמה להסתובב, כל מיני. יש בזה חופש בתוך ההגבלה. כי איך אומרים, כשאת נותנת למישהו פתוח, פתוח, זה מאוד קשה.
נכון.
זה דורש, זה מאוד קשה.
נכון.
אבל בתוך ההגבלה... למצוא את החופש, ואני תמיד אומרת להם, אתם, נגיד, יכולות לנוע כמו בתוך מים, או בתוך בוץ. אני גם נותנת כל מיני דימויים שעושים להם איכות תנועה
כן.
אחרת, בתחושה. זה אחרת לזוז אם את בתוך מים, או בתוך בוץ, או מול קירות שסוגרים עלייך.
כן.
זו תחושה אחרת.
נכון.
כל הדברים האלה הם כל כך עמוקים וכל כך מרתקים, וזה מה שמשאיר אותי ואת התלמידות שלי. יש המון אפשרויות.
מדהים.
אין סוף.
אני רוצה לשאול, אני שואל את שאלות כאלה של בכוונה, של, כן. את יודעת.
מצוין.
שאלות מן הרחוב, מה שנקרא.
כן.
נגיד, אני באה להתעמל בשיטה הזאת, ואני רוצה... שיהיה לי עיצוב יפה כזה של הגוף. זה חשוב לי, אני בת 40, וזה נורא חשוב לי שיהיה לי מותן, שיהיה לי שרירי ידעת את הדלדל הזה כן. שבידיים שהתעצב. זה משהו שכאילו קורה או פחות?
זה קורה בשתי רמות. הרמה הראשונה, אנחנו עובדות על יציבה. מאוד. ויציבה, אין מה לעשות. כשאת ביציבה טובה, את נראית טוב, לא משנה באיזה משקל את. את משדרת משהו פתוח, משהו עם ביטחון. זה נראה יפה, מאשר מישהו כזה כפוף, ותהיה
כן.
מאוד רזה, או כביכול חתיכה, אבל אם היא
כפופה,
זה לא יפה. זאת אומרת, זה לא אסתטי. אז מהכיוון הזה של לעבוד על יציבה, את גם באמת עשו מחקרים שכשאנחנו ביציבה טובה, מהמוח מופרשים הורמונים חומרים שמשדרים לנו פתיחות, ביטחון. זה גם משדר פנימה וגם החוצה.
כן, לגמרי.
אז זה דבר ראשון. ודבר שני, הגוף עובד. אז השרירים עובדים. זה לא עובד לפמפם את השרירים, אבל הגוף עובד לגמרי. אז לכן גם השרירים עובדים. הבטן במחשבת הגוף היא אזור מאוד חשוב שעובד כל הזמן. אנחנו לומדים לעבוד איתה כל הזמן. אז היא מאוד אסופה. היא עוזרת לנו גם לפתוח את הגב, להעריך אותו, אבל זה משהו שגורם לנו לאסוף את הבטן, וזה נראה אחרת לגמרי. אנחנו עובדות עם הרגליים, ישבן, הכל עובד. פשוט בדרך אחרת, בדרך
כן.
של חלוקת תומסים, לא כל הזמן אותו דבר, אז את לא מרגישה שאת יוצאת מהשיעור
עם שרירים דפוסים.
כן, תפוסה. את מרגישה שהוא עבד, אבל את מרגישה כלילה כזאת, מרחפת כזאת.
טוב, אני רוצה שתעשי על הניסיון.
מעולה.
בסדר? כי יש דברים ככה קבועים שאנשים סובלים מהם. למשל, אחד מהם זה ישיבה. נכון, נכון, כאילו אנשים כל הזמן יושבים
כן.
ואומרים שזה אחד הדברים ממש מקושר למלא מלא מחלות, שזה ממש גרוע ישיבה. אז אולי ככה דרכי את...
כן, אני אשמח לתת כמה טיפים בענייני ישיבה.
אוקיי.
אז רובנו אנשים, איך נקרא, יושבניים.
כן.
אז דבר ראשון, כשיושבים הרבה זמן... אני ממליצה לשנות נוחות, לגוון, כמו שדיברנו קודם. אז חלק אחד נח וחלק לא. ודבר שני, אם יושבים מול מחשב, לדוגמה, לשנות את הגובה של הכיסא. פעם להסתכל על המחשב מלמעלה, פעם מלמטה, פעם מהאמצע. כל פעם חלוקת העומסים על הגב ועל הצוואר היא אחרת. זה כאילו עשינו תנועה תוך כדי.
אוקיי.
מעבר לזה שכולם ממליצים לקום כל כמה דקות.
כן, וזה... וגם ממליצים שיהיה, כאילו שאתה תהיה בדיוק נכון. מול המחשב. כן. אבל את אומרת כדי שיהיה תנועה בצוואר.
בצוואר, בגב.
כן,
אז פעם מסתכל מלמעלה, פעם מלמטה, ופעם מהאמצע. כל כמה זמן לשנות,
אוקיי.
זה גם כבר מקל. ואפשר לעשות בישיבה גם תנועה.
אוקיי.
אז בואי נעשה דוגמה.
יאללה.
יאללה. אז אני מנחה אותך, הנה זה מיני שיעור. מיני שיעור מחשבת הגוף.
יפה.
אז את יושבת, לינה, ואל תישעני, תשבי אפילו בקצה הכיסא.
בקצה הכיסא.
יופי. כפות רגליים.
שוקי, אתה מוזמן לעשות איתנו.
כן, כן, שוקי. בוא תנסה גם אתה. יושבים גב ארוך, ואנחנו לוקחים את הראש ומורידים אותו. פשוט מורידים אותו. נותנים לעורף להתארך, מרגישים איזה מתיחה. ואז אנחנו חוזרים חזרה. עושה את זה כמה פעמים, נוריד את הראש, נרגיש את המתיחה, כאילו הסנטר מתקרב לבית החזה, זה הכיוון, וחוזרים חזרה. בפעם הבאה, נוריד את הראש וגם את הכתפיים ואת ה... את בית החזה ככה כמו ישיבה מרושלת כזאת, ומלמטה, ממש מהגב התחתון, כמו להניח אותו על קיר דמיוני, עד שכל הגב מונח, כל אל הראש. שוקי, אתה עולה עכשיו.
שוקי נרדם.
בפעם הבאה, אחרי שקצת עשינו צוואר, אנחנו עושים את זה מקוצר, בואו ניקח את הידיים מאחורי הראש, נשלב אותם, נשלב את האצבעות בחלק הבולט של הראש. זה כבר יכולה להיות תמיכה לצוואר, אם הוא מתעייף. ואז תסגרו את המרפקים, ותורידו כמו שעשינו ראש, בית חזה, אל תדחפו עם הידיים חזק את הראש, אבל הן מונחות שם. ולאט תעלו, כמו על קיר דמיוני, ותפתחו מרפקים. אתם יכולים להרגיש מה, כמה אפשר לפתוח, מה קורה שם. עכשיו תורידו רק את יד ימין. יד שמאל נשארת. יופי. תפתחו את המרפק שמאלה. שמאלה, 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 שמאלה. תנו לבית החזה להסתובב, לראש, בטן אסופה קצת. תחזרו חזרה. בואו נחליף את היד, ואפשר אז לראות גם הבדלים. אנחנו הולכים ימינה, אולי הצד הזה קצת פחות טוב או יותר טוב, אפשר ממש להרגיש, לחזור חזרה, מצוין. עכשיו נוסיף את הרגל. אז אנחנו רוצים להרים רגל ולשלב עם הידיים, לשלב ידיים על הברך. תראו אם זה אפשרי, אפשר אפילו להישען על הכיסא, על המשענת. ולחזור, ואז רגל שנייה. אולי נגלה רגל אחת שיותר נוח לנו להרים. בואו נעשה את זה עוד פעם. עכשיו עם השאלה הזאת. זה כבר תנועה שהיא מאוד טובה לגב התחתון, למפרקי הירכיים.
מצוין. אני מרגישה ששמאל יותר...
כן, הרבה פעמים יש פערים. עכשיו, בשיעורים אנחנו נדאג שהפערים האלה יצטמצמו. אוקיי? עכשיו תשימו נגיד את יד ימין מאחורי הראש, ועם יד שמאל תחזיקו את רגל שמאל. יש, כל הכבוד. בואו נחליף. יד ורגל. אתם רואים? זה לא פשוט. זה לא לעשות כלום. זה גם קואורדינציה. איך אתם עושים את ההחלפה? החלפה יפה, בטיימינג נכון, מעולה. עכשיו תחזיקו יד ורגל ויד על הברך, יד מאחורי הראש. בואו נקרב מרפק לברך נגדית. והנה גם שרירי הבטן עובדים. ונפתח, נרחיק רגל, נפתח מרפק. כל הכבוד. איזה קבוצה יש לי פה? אלופים. בואו עוד פעם, מרפק וברך נגדי, ולפתוח. מהמם. עכשיו צד שני, כי שלא נלך עקומים, אז אנחנו מרחיקים ברך ומרפק, ואז מקרבים, ולא עד הקצה. רך מאוד. לא להגיע לאיזה, בטח לא כאב, אבל כן להרגיש. מצוין. ואנחנו חוזרים חזרה. ורק עוד פעם אחת תשלבו ידיים מאחורי הראש. תסגרו, תפתחו, תראו איך זה, ותסתובבו לצד אחד. לא משנה לאיזה צד, עם בטן אסופה. ואל הצד השני. מה קורה בגב? תעשו את התנועה נעימה לכם. קטנה, קטנה, אם זה לא נעים. באמצע, תמצאו את האמצע שלכם. לא ברור מאליו. ותשחררו ידיים, כתפיים, אבל לא את הגב. תודה רבה לתלמידים המצטיינים.
איזה כיף. באמת כיף. כאילו, יש, זה כזה פשוט, ויש פה גוף...
הגאוניות זה בפשטות.
בפשטות, נכון.
לגמרי.
אוקיי. אז אם כבר, אם עשיתם איתנו מאזינות יקרות את, את המתיחות, אתן מוזמנות לעשות. אם מי שרק מאזינה וזה לא כל כך ברור לה, אז יש באתר של רדיו סול את השידור שלנו, ואתן מוזמנות ממש להסתכל ולראות את התנועות.
רק אני רוצה להוסיף,
כן,
שאת השיטה הזו,
כן,
פיתחה יוספה מיכאלי, שהיא נמצאת בתל אביב, כבר 60 שנה היא עובדת עדיין, ועדיין היא מתפתחת חיה והשיטה.
בת כמה היא, יוספה?
היא מעל 80. היא עובדת, היא מתעמלת, היא מחדשת.
מה שנקרא, זה סנדלר שלא הולך יחף.
לגמרי. היא מחדשת.
מדהים.
מדהים.
מדהים, באמת.
אני תלמידה שלה.
אז קודם כל, ורד, תודה רבה על כל השפע.
תודה לך.
שהבאת, אנחנו ככה נתכנס לתוך מדיטציה, שניקח את המוטיב הזה של הריכוך, של איזה משהו שאני גם מרגישה שוורד מביאה, זה משהו, איזושהי התבוננות יותר רכה, יותר קשובה לגוף. אז קחו לכן ממש ככה, אנחנו נעשה את זה 5 דקות, אתן מוזמנות לפנות את הזמן שלכן לעצמכן ל5 דקות, למצוא איזה מקום לשבת, אם אתן בבית אז אפשר גם לשכב. וניקח נשימה כזאת נעימה, מזינה. אני מזמינה אותך לדמיין שבתוך האגן שלך יש מיכל עם מים. כמו מי מעיין כאלה, מים זקים, נקיים, טהורים. ואת מוזמנת לקחת את האגן שלך ככה בתנועה מאוד 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 עדינה. ממש כמעט בלתי מורגשת. ואת מתחילה בעצם להניע ככה את המים האלה. במעגל קטן. ואת יכולה ממש לדמיין את המים מתחילים לזוז בעדינות בתוך הקערה. לאט לאט אפשר טיפ טיפה להגדיל את התנועה, והכל ממש מתוך הקשבה למה שהגוף עכשיו מתאים לו ונעים לו. אנחנו מזיזות לאט לאט את האגן. אפשר לקחת אותו לצד שני ומזרימות נשימה פנימה. שמות לב למים שזזים בתוך המיכל הזה שנמצא באגן. שימו לב לתנועה המרוככת הקטנה שככה מכניסה קצת שחרור למפרקים. תקחי את האגן ככה קצת קדימה, שבעצם מה שמייצר מין אישור של הגב התחתון, כמו אנחנו כאילו מיישרות את השקע שיש בגב התחתון. ואת יכולה לדמיין איך המים מתוך הכלי נשפחים בעדינות לתוך הבטן ומזינים אותה במים החיים האלה. אפשר לקחת את האגן בעדינות גדולה קדימה, לראות את מפלס המים חוזר, ושוב לקחת את האגן קצת אחורה עם נשימה עמוקה, להרגיש את המים נשפחים לתוך הבטן בעדינות, ברוך. ליישר את הגב. נזיז רגע את העצמות הישבן ימינה שמאלה, גם אם את בשכיבה, אפשר לעשות את זה בשכיבה או בישיבה, להרגיש את הנענוע הזה, אפשר אפילו תוך כדי להוציא מין אימהום כזה של... נעצור את התנועה ממש כאילו ככה ניתן לה לעצור לבד, לא משהו מכוון אלא פשוט אנחנו נעט אותה לאט לאט עד עצירה מוחלטת. נרגיש רגע את הרוך שנוצר באגן, ניקח נשימה עמוקה עמוקה, מאחלת לכן יום של תנועה מיטיבה, של כלילות. מזמינה אתכן לחפש את ורדיס אפרים, היא אמנם מלמדת בסטודיו בחדרה, אבל יש לה גם שיעורים שהיא עושה בזום, אז שווה שווה ממש.
תודה.
ואנחנו נסיים עם אחד האהובים עליי, באמת אחד השירים שלגמרי מעלים בדמעות, כי מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. אז בואו נבחר נכון, נכון לעצמנו, נכון לגוף שלנו. אנחנו נודה לשוקי שלנו שהיה איתנו נאמנה גם בתרגולים.
לגמרי.
ונקשיב לאמיר דדון עם